ברוכים הבאים לערוץ הפודקאסט נדלן בשידור של צחי קווטינסקי ונדלן בקלות, המומחים בבניית פנסיה עצמית המבוססת השקעות נדלן. ערוץ הפודקאסט עוסק בנושאי השקעה שונים ובנושאים אקטואליים בנדלן בישראל. האזנה נעימה.
ברוכים הבאים לעוד פודקאסט של צחי קווטינסקי ונדלן בקלות, וגם היום הפודקאסט מצולם, אז אתם יכולים לראות את זה גם ביוטיוב. והיום שוב נדדתי עד פתח תקווה לפגוש את האדם המיוחד שפגשתי כבר פעם, ועשינו פודקאסט, אני לא זוכר את המספר, אבל כבר הקלטנו. והסיבה שהגעתי לרימון חיית בפעם הראשונה הייתה שנסעתי בדרך ושמעתי אותו מקריא את מגילת העצמאות, מה קשור למשכנתאות. נתתי ברקס בכביש 6, מצאתי את הטלפון, חייקתי, ואחרי 3-4 ימים, לא זוכר, הייתי פה והקלטנו, ונשאר מקום ענק בלב. והיום שנכנסתי לרימון חיית, דבר, מה אנחנו הולכים להקליט, ואז הוא נגע במקום מיוחד בליבי, ושהוא דיבר איתי על שני דברים. הוא דיבר איתי גם על תורה, וגם על המרגלים. אז היום אתם תדעו שהיום זה כ"א סיוון, יום הולדת שלי. ורימון, אתה יודע, לפני שאנחנו נזכיר שאתה יועץ משכנתאות, ותכף נדבר בכלל על בנייה, שנכנסתי, דיברת איתי על המרגלים. וזה מאוד מתאים לי שנתחיל ככה את הפודקאסט, למרות שזה לא הנושא של הפודקאסט, אבל איתך צריך לדבר על הכל. אז לפני שתספר לכולם מי אתה, בוא תסביר איך קשור פרשת השבוע, פרשת שלח לך, איך זה קשור אלינו לעולם הנדלן, ועל מה דיברת איתי.
אז קודם כל, הכל קשור להכל, ולמאזיננו שכבר כמה שנים לא בבית ספר, אז נזכיר רגע מה זה פרשת המרגלים, ואולי לא בטוחים על מה מדובר. קודם כל, אני לא חובש כיפה, אני לא דתי ולא שום דבר, אבל בכיוון הזה, אבל כמו שאני אוהב חוכמה של מיתולוגיה יוונית וחוכמה של הודו, ומטבע הדברים גם חוכמה יהודית אני מאוד מאוד אוהב, ואני מאוד מאוד גאה בהיסטוריה שלנו. אולי שמתם לב, המילה משכנתא זה בכלל מילה בארמית, ריבית זה מילה בארמית, זאת אומרת, בעצם מה שאנחנו עושים היום, יש לו שורשים של מלפני 3,000 שנה ומעלה, גם כל עורך דין הוא עושה קורס במשפט עברי, ולמשפט העברי יש מקום אצלנו מרכזי במשפט הישראלי, וזה אותי מאוד מרגש לחשוב שאנחנו יכולים, אנחנו העם היחידי למיטב ידיעתי שיכול לקרוא את מה שאבותיו מלפני אלפי שנים כתבו על מגילות קלף. אין עוד עם כזה, אז קודם כל אותי זה באמת ממלא גאווה. לגבי המרגלים, אז המרגלים למעשה הם היו עשו את החקר שוק הראשון, אם אנחנו מדברים על נדלן. אני מזכיר, הם נשלחו על ידי משה 12 איש, אחד מכל שבט, והם נדרשו להביא חוות דעת על הנדלן שבני ישראל הולכים לקבל, מדינת ישראל. והם הסתובבו פה, הסתובבו שם, ראו את חברון, ראו את יריחו, עוד כמה מקומות, וחזרו. וכמו שקורה הרבה פעמים בחיים, 12 אנשים ראו בדיוק את אותם דברים, התבוננו באותם נתונים, ו10 מתוכם, מה שהם הסיקו זה שהארץ אומנם טובה, אבל אין לנו סיכוי כי האנשים שגרים בהם גיבורי חיל, והם ינצחו אותנו בכל מלחמה, והם אמרו, ארץ אוכלת יושביה, זאת אומרת, לא נצליח. השניים האחרים אמרו, הסתכלו על אותם נתונים בדיוק, ואמרו, יש שם גיבורי חיל, זה אומר שהם שנים כבר לא היו באף מלחמה, הם בטוחים בעצמם, הם שעננים, הארץ טובה מאוד מאוד, ואנחנו נצליח להיכנס אליה ולהשתלט עליה. עכשיו, זה די תואם את החיים, תחשבו על עצמכם, ארץ אוכלת יושביה, זה מטבע לשון שהוא נורא נורא שגור אצלנו, טובה הארץ מאוד מאוד, במגזר החילוני שממנו אני בא, זה מטבע שהוא הרבה פחות שגור. ואני שם לב גם כשאני מפרסם סרטונים, יש לי בטיק טוק, אפשר להסתכל על ערוץ שאני שם בו חדשה כלכלית, במשך דקה, כל פעם חדשה
אחת. ערוץ על שמך.
כן, כן, כל פעם חדשה כלכלית של דקה. החדשות הכלכליות שגורמות להכי הרבה זעם ציבורי, זה אלה שבהם אני אומר משהו טוב על המדינה. עכשיו, מה הקשר בין זה לבין כעס? אני לא יודע, אבל נגיד ביום עצמאות, נתתי נתון שהוא נתון שהוא נכון. אם מישהו חושב שהוא לא נכון, שיתווכח עם קרן המטבע העולמית. אמרתי שמדינת ישראל, אחרי שהיא כבר בשנים הקודמות עברה מבחינת תוצר נומינלי לנפש את צרפת ובריטניה, השנה עברנו גם את גרמניה. אין ויכוח. זאת אומרת, שוב, זה נתון. מי שרוצה שילך לקרן המטבע הבינלאומית להתווכח. ושלל של תגובות שכולם עם קטילה ואלף ואחד דברים, למה הנתון הזה מכעיס אותם. וזה בדיוק החיים שלנו עכשיו. אני חושב שככה אנחנו כל הזמן, אני אגע אחרי זה אולי למה אנחנו נותנים יותר תשומת לב לדברים רעים מאשר לדברים טובים, עד כדי כך שגם כשיש משהו טוב אנחנו דוחים אותו ולא מוכנים להכניס אותו למערכת שלנו. אבל ברור לגמרי שזה לא רק שאנחנו דחינו איזשהו מידע חיובי, או פירשנו גם את המידע החיובי בצורה איכשהו שלילית, אלא שזה גם משפיע על כל ההתנהלות שלנו. כי אם מעבר לאותו סיפור תנכי, אם היינו מקשיבים לעשרת האנשים שאמרו שהארץ לא נצליח להיכנס, היינו אולי הולכים לאוגנדה. יותר טוב באוגנדה? לא יודע, נראה לי פחות טוב. בסוף זה באמת ארץ זבת חלב ודבש, לפחות ביחס לאזור הגיאוגרפי שלה. עכשיו זה כבר לא חלב ודבש, זה חלב ודבש וגז. והכל בסדר. אבל כשאנחנו מסתכלים על מציאות, על אזור מסוים, ואנחנו מתרכזים בשלילי, אז אנחנו גם נתנהג באותו אופן. זאת אומרת, אדם בא למקום העבודה שלו, או לבנק לדבר עם הפקידה, או לביטוח לאומי לדבר עם הפקידה, או למס הכנסה לדבר עם האיש שאמור לקבוע את המשך ההתנהלות מולו. אם הוא מגיע בתחושה של כולם נגדי, וכולם רוצים לדפוק אותי, והכל מושחת, והכל רע, והכל זה, ככה הוא מתנהג, זה מה שהוא משדר, וזה גם מה שהוא יקבל חזרה. בסוף, הרבה פעמים, לא באופן מלא, יש גם לצד השני מה לתרום, אבל בסוף אנחנו מקבלים תמונת ראי של איך שאנחנו מתנהגים, ומי שכל היום חושב שהעולם נגדו, אז העולם יהיה נגדו, הוא כל הזמן יבוא חדור רוח קרב, וגם הצד השני ילבש את השריון.
יעזור, אנחנו משדרים את זה. כן. אבל אני רוצה לקחת את מה שאתה אמרת, אני רוצה לקחת את זה לכיוון, שאני, אתה יודע, אנחנו בכל זאת, אנחנו פה שנינו קשורים לעולם הנדלן, כל אחד בדרכו, ואני רוצה לדבר פה ממה שאמרת לנושא של החקר שוק. ובעצם שאנחנו מסתכלים, אם אני מנתח את זה בצורה הזאת, ואמרת את זה, כן? שהלכו 12 ושניים אמרו טוב, 10 אמרו לא טוב. אז אני לא מדבר על להיכנס או לא להיכנס. והרבה פעמים שואלים אותי, איך אתה לא רואה עין בעין? אתה יודע, אני יותר הרי שטח שהולך לראות דירות. איך אתה לא רואה עין בעין עם המתווכים? איך אתה לא רואה עין בעין עם כולם? ולמה לא כולם קונים את אותם נכסים? אז קודם כל בחיים אנחנו יודעים הרי שכל אחד יש לו משהו אחר. הרי אתה אהבת את אשתך בזכות מישהי, ויכול להיות שאני לא הייתי רוצה להתחתן איתה, ואותו דבר הוא אתה עם אשתי. ברוך השם, כל אחד יש לו דרישות אחרות וחשיבות אחרות, אבל בחקר שוק, אני הרי קצין מודיעין, זה לא סוד מ-8200, ולמדתי ועשיתי שם דברים, ולמדנו שגם בפרשנות, גם בפרשנות שאנחנו שומעים מידעים, הרי כל חוקר שוק הוא קצין מודיעין, שאנחנו אוספים את המידעים שאנחנו עליהם הולכים לבסס את הרכישה שלנו, כל אחד יכול לפרש את זה אחרת. הרי שאנחנו עשינו את התרגיל לזהות אם יהיה יום כיפור או לא יהיה יום כיפור, אז חלק אמרו הולכת להיות מלחמה שעשינו את התרגיל, וחלק אמרו לא. הכל עניין של פרשנות. השאלה
כמה אספת את הנתונים נכון, וכמה הבנת אותם נכון, או איך לקחת אותם, ובעצם מה היו גם הדרישות שלך והכל. ואני חושב שמעבר לדברים הנוספים שאמרת, בהתייחסות ובדרך, ואמרת כאן, אתה שתלת תוך כדי, שתלת דבר מאוד חשוב על התייחסות בין אישית, שאנשים לא מבינים שהם באים ומתנהגים לא יפה לפקידה בבנק, או לפקידה במס הכנסה, או לפקידה בעירייה, או לפקיד, סליחה, הם יקבלו את אותו יחס, כן? תכבד, תקבל כבוד, זה דרך אגב גם בין בני זוג. גם בין בני זוג, מה שאתה תעשה, תקבל את זה הפוך, אף אחד לא רואה את המראה עליו. כולם תמיד חושבים שהשני, ותכף אתה תגיד לנו גם למה אנשים יותר מדברים על הרע ופחות על הטוב, אבל אני חושב שאנשים ייקחו מפה שחקר שוק זה דבר אינדיבידואלי, ובסוף 10 אנשים יעשו על אותו אזור, יכול להיות שרק אחד ישקיע שם, ודווקא הוא זה שיהיה צודק. אבל בוא תגיד לנו למה אנשים, לפני שנצלול לתוך הנושא המלא, למה אנשים מסתכלים יותר על הרע?
אני תכף אתייחס לזה, אבל רק עוד מילה אחת. אתה יודע, קראתי פעם באיזה ספר שאני לא זוכר איזה, אני קורא הרבה, אבל נגיד על מתווכים או על עורכי דין. אומרים, האדם בא לפגישה עם מתווך, הדבר הראשון שהוא אומר לו זה אפשר הנחה מה2% או אפשר הנחה מה0.5%. זה הדבר הראשון. הוא אומר, זה התחלת מערכת יחסים בצורה הכי טיפשית שיכולה להיות. גם אם הוא נגיד נורא נורא לחוץ והוא יסכים, האם עכשיו הוא יביא לך את הנכסים שהם הטובים ביותר שלו?
זה לא רק למתווכים דרך אגב, זה לא למתווכים. זה נהיה אופי כזה שקודם קונים הנחה ולא קונים את השירות. אנחנו, וקל לי להגיד את זה גם עליך, למרות שאנחנו לא כל היום חיים יחד, אבל זה ברור, אנחנו אוהבים לשלם על שירות. שאנחנו מקבלים שירות טוב, אנחנו אוהבים לשלם עליו, אנחנו יודעים להעריך אותו, וזה חלק מהעניין, זה חלק מהעניין. אבל אתה יודע, אני חושב, אני כן רוצה ללכת למה שקודם שאלתי אותך, גם שאנחנו רואים היום, מי שיסתכל היום בטלוויזיה, מי שהיום פותח רדיו, חושב שכל העולם רע. ומזה אולי אני אוביל אותך לשאלה, אבל שזה יותר פופולרי, יותר קל להתעסק ברע. יותר קל להתעסק בדברים האלה, יותר קל לזכות אולי באמפתיה, או כל מיני דברים, גם זה יותר מעניין. ושאם אתה תספר, תקום בבוקר ותגיד, שראש הממשלה הלך ושתל גן של שושנים, את מי זה מעניין?
לא, אני אגיד לך אחרת, אני מזג אוויר מחר, אני די יודע, אנחנו מצלמים, מקליטים ביוני, אני די טוב יודע לחזות את מזג האוויר מחר, למרות שאני לא חזאי, בסדר? אבל אני יכול להגיד מחר יהיה דומה להיום, ואני יכול להגיד מחר יהיה חום גיהנום. בשני המקרים תיארתי אותו דבר, אבל איפה תהיה תשומת לב היותר חזקה של אנשים? כשאני אגיד מחר יהיה גיהנום, תשתו הרבה מים, זה הולך להיות נורא והיום, ושוב, זה כנראה אותו דבר, ובאוגוסט זה כל יום דומה לאחר, וזה חום נוראי. והשורשים של הדבר הזה, שבגללם אנחנו מתייחסים יותר לרע, נותנים לו יותר תשומת לב מאשר לטוב, ובגלל זה גם אנחנו מקבלים מהתקשורת יותר, כי בסוף אנשים חושבים שהתקשורת מטרתה היא לצייר את המציאות, או לתאר את המציאות. זה לא המטרה של התקשורת. לא. אף אחד לא מקבל כסף על זה שהוא מתאר נאמנה את המציאות, הוא מתקבל כסף על זה שיותר אנשים צופים. זה המדד היחיד. כשנותנים לנו דברים רעים, זה לוקח את תשומת הלב שלנו בצורה יותר חדה, ולכן זה גם מה שאנחנו מקבלים באופן קבוע. כי זה המטרה בסוף, לקבל את תשומת הלב שלנו. אבולוציונית, אם נחזור רגע לקטים ציידים שהיינו פעם, או לפני כמה אלפי שנים, אז אם היה רעש בשיחים ואמרתי לעצמי זה רוח ובסוף זה היה נחש אז אני מת, ואם זה היה רוח ואמרתי לעצמי אולי זה נחש וברחתי, אז כולה רצתי 200 מטר לחינם. זאת אומרת, בסוף אנחנו רגילים לתת הרבה יותר משקל לרע, ובאותו עולם של חיים בג'ונגל זה לא היה נורא, גם אז רצנו מדי פעם לחינם, לא ביג דיל. היום כשאנחנו מתנהלים באותו אופן, א', כמעט אין כבר נחשים או דברים מהסוג הזה, אבל מצד שני, הרבה רעש בשיחים, אנחנו מקבלים 24/7 כמעט מכל הכיוונים, מהודעות בטלפון, מהטלוויזיה, מהעיתונים, אם כבר עשינו לא את זה ולא את זה, אז מישהו אומר לנו, שמעת שהתפוצץ דוד ומישהו נהרג בדימונה, איך זה יכול להשפיע על החיים שלי לכאן או לכאן? למה זה אמור לעניין אותי? איך, פשע שהתרחש רחוק ממני ואין לי שום השפעה על חיי? מלחמה במקום, אני רוצה להישאר אמפתי, אז אני לא רוצה להתעלם, אבל אני אומר, בסוף יש לנו אחריות, כמו שיש לנו אחריות על מה אנחנו אוכלים כדי לשמור על גוף בריא, יש לנו גם אחריות למה אנחנו מכניסים לתוך הנפש שלנו כדי לשמור על הנפש בריאה, וכשהנפש קל לחלות בדיוק כמו שלגוף קל לחלות, גם אם לא שמים לב, זה בסוף...
אנשים לא מבינים את זה, אנשים לא מבינים שהם כל היום חיים בלחץ ובמתח. אתה יודע, יש אנשים שהחיים שלהם זה סביב כל היום לשמוע את האפליקציה של החדשות, וכל היום לשמוע פה דקר, פה זה, פה הכל. נכון, חשוב שנדע, אמרת, זה חשוב שנדע, ונדע באיזה עולם שאנחנו חיים, אבל אלה שחיים בעולם הזה, עם כל רגע שזה קופץ להם, לא יעזור, העולם מלא תרחישים, אנחנו חיים במתח, אנחנו חיים בלחץ, אנחנו כל הזמן נמצאים בהרגשה שרק רע, וכמו שאמרת, מציפים לנו בעיקר את הרבלה, שלא מספרים לנו, איך אמרתי קודם, שעכשיו שתלו גינה, אלא מספרים, עכשיו דקרו, עכשיו נפל מישהו, עכשיו נחנק מישהו.
עכשיו מישהו עקר גינה, כן. שרף גינה.
וזה פשוט יותר, אתה יודע, אני חשבתי להגיד את זה, אבל אתה יודע, שאני פעם, שהייתי לפני כמה שנים, שרציתי להגיע לרדיו עם טלוויזיה וכל מיני דברים, אז שהייתי בא ורוצה להביא, אמרו לי, האייטם לא מעניין. כאילו, צריך לעשות, ליצור מצב שיהיה אייטם מעניין, ואנחנו רואים בכל מקום, כל תוכנית בטלוויזיה, זה רכילויות, זה מה שעובד, ועם ההוא, ראינו אתמול כמה התמקדו על הפגנה, על איזה זמר שבדיוק שר עכשיו, אבל אני חושב שכבר מיצינו את הקטע הרוחני שלנו, למרות ששנינו יכולים לעשות עכשיו פודקאסט רוחני, אולי נעשה איזה יום פודקאסט שכולו רוחני, ואתה יודע, היום אנשים מצפים שבאתי אליך, אז אנחנו מדברים על כסף, אז אנחנו נזכיר גם כסף, בגלל שזה חשוב. אבל אתה יודע, אנחנו, יש לנו מגוון של נושאים שאנחנו יכולים לדבר עליהם, ואיתך אפשר לדבר בלי סוף. ואחד הדברים זה הנושא שכבר דיברתי איתו גם עם אנשי ביצוע ומהנדסים, והבאתי... אנשים, ואני בעצמי יזם ובניתי, ואני מנהל פרויקטים, אני לא יודע אם אתה יודע, אני גם לימדתי תקופה מנהלי פרויקטים. ואני רוצה שניקח את האנשים לעולם של הבנייה העצמית, ועל זה נתרכז במה שיש לנו עכשיו, את שלושת רבעי מהפודקאסט. ואני רוצה שנדבר על איך יוצאים לבנייה עצמית, איך אנחנו מתארגנים לזה, כאשר נשלב בזה, בחלק מהפודקאסט, גם את הנושא הכספי, שזה המומחיות שלך, אבל מסתבר שיש לך עוד דברים. אז אם אני היום קניתי קרקע, או אני הולך לקנות קרקע, איך אני מתארגן, אני מדבר לבנייה עצמית, וילה, דו משפחתי, איך אני מתארגן לעניין?
אוקיי, אז... בדיוק עכשיו אני עוסק עבור עצמי בתהליך שבו שדה קוצים בין 500 מטר אמור להפוך לבית. ואנחנו בערך באמצע התהליך, אז יש לי כמה דברים שאני יכול לומר, גם מהניסיון שלי, אבל גם מטבע הדברים, כיועץ משכנתא, ליוויתי כבר כמה עשרות שעשו את זה עבור עצמם, אז ראיתי את הדרך. הדבר הראשון, יש שני שלבים עיקריים שאני רואה בתוך התהליך. הדבר הראשון, או שני מתווכים, נגיד את זה ככה, המתווך הראשון, זה זה שלוקח את המרובע, שהוא המגרש, והופך אותו לציור, לחזון של איך זה ייראה בסוף, מתכנן או מתכננת, שהם אחראים לעשות את ה... לקחת, לגשר למעשה, בין ה... אלף ואחד רצונות של בני הזוג, זה עבודה שהיא לפעמים עבודה שהיא פסיכולוגית, כמו יועץ משכנתא. אנשים חושבים שזה טיפ, עניין של כסף, זה הרבה, זה הרבה עניין של נפש. אז לשמוע המון המון פרטים מבני הזוג, ובסוף את כל האוסף פרטים האלה, לחבר אותם מצד אחד לשטח, ומצד שני לרגולטור. כי לא כל דבר שאדם רוצה מותר לבנות, ולא כל דבר שאדם רוצה ומותר, אז השטח מאפשר.
או לא כל דבר נכון לבנות.
כן, אני לא... נכון זה כבר עניין של השקפת עולם, אבל אני אומר...
לא, נכון מבחינה אפילו פרקטית או משהו, זה לא חייב להיות השקפת עולם רק.
כן, אז נגיד השטח שלנו הוא שני מפלסים. אז נכון, תיאורטית אפשר לבוא להביא 1,000 מסעיות ולהפוך את זה למפלס אחד, אבל מתכנן טוב, במקרה שלנו מתכננות טובות, ינצלו, ויש גם יתרונות במצב כזה. אתה יכול שני קומות, ואולי להפוך את זה לשתי דירות, או אם אתה מוכן לחיות ביותר תמצום, או לנצל ענייני נוף. יש כל מיני דברים שאפשר לעשות עם הדבר. וזה בדיוק הגישור הראשון שצריך לעשות, ומבחינת המשפחה, לבחירת המתכננות, יש משמעות מאוד מאוד גדולה, כשהבחירה הזאת היא קשה, כי זה, מי שזה לא העולם שלו, אז אין לו למעשה שום קריטריונים שלפיהם הוא יכול לבחור, אז אפשר לקבל המלצות, אבל גם הממליץ, נניח הוא בנה בית אחד, אז הוא יודע אם זה היה חוויה טובה או לא חוויה טובה, אבל הוא לא יודע איך זה בהשוואה למתכננת אחרת. אז יש פה... קושי די גדול בקבלת ההחלטה מי, וכשיש לנו קושי למדוד איכות של עבודה, אז הרבה פעמים אנחנו הולכים למדוד את מה שאנחנו כן יודעים למדוד, שזה המחיר.
זה הטעות.
וזה טעות גדולה, ופה זה טעות כפולה, כי לא רק שלא בהכרח הזול זה המתאים לנו ביותר, אלא בכלל לא ברור... לא אצל כל מתכננת, כשהיא אומרת אני אתכנן בית, היא מתכוונת לאותו דבר. אחת אומרת אני אתכנן לכם בית, זה יעלה 30,000 שקלים, והיא באמת אתכנן בית. ואחת אומרת אני אתכנן לכם בית, זה עולה 70,000 שקלים, אבל היא מתכוונת שהיא תתכנן גם את הארונות בפנים, וגם את המטבח, וגם את איפה תשימו את השולחן אוכל, ואיזה סוג שולחן מתאים לכם.
אני רוצה לקחת את זה... אולי לתרגם את מה שאתה אומר, כדי לדבר על משהו שאני מדבר עליו המון. אנשים צריכים להבין שהמילה שחוזרת אצלי כל הזמן זה הקשבה. והקשבה, אם אני מסתכל על הצד של בעלי המקצוע, במקרה של האדריכלים, ההקשבה זה להקשיב לצרכים, להקשיב למה שאומר, היתרון גם בעשייה שלך, שאתה יושב עם, כיועץ משכנתאות, אתה מקשיב, 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 נותן את הפתרון. אתה מקשיב, אתה מתאים את המוצר, את המשכנתא או את המימון, וזה יכול להיות הלוואה רגילה, למה שהגדיר לך או מה ששמעת או מה שידעת לשאול נכון את הלקוח. אותו דבר אני. למה אני מצליח להגיע לדירה אחת שאני מראה ללקוח, לא צריך לראות לו הרבה, אלא שהקשבתי לו. הקשבתי, איך אמרת? אנחנו פסיכולוגים של המקצוע. אנחנו אמנם לא פסיכולוגים, אבל אנחנו מקשיבים. וכאן, כל מי ששמע אותך עכשיו, צריך להבין שהוא הולך לבנות, הוא צריך להכין את החומר שיקשיבו, לשבת ולרשום כל מה שעולה בדעה שלנו, מה החלומות שלנו ומה הצרכים שלנו ומה היכולות שלנו, כל דבר, שבסופו של יום, אלה שהקשיבו לנו צריכים לתרגם אותנו. אבל אני רוצה לתת פה עוד טיפ. וחלק מהעניין של הבחירה, הרי היא בחירה מאוד קשה, ולא תמיד אנחנו יודעים להבין באמת מה יכול לתרום לנו המתכנן. ואתה יודע, אחת הגישות שלי זה באמת לקחת מ-day one מנהל פרויקט. ואנשים לא מבינים שהרי גם אנחנו פרויקטורים בסוף, אבל שיש לך מנהל פרויקט שמבין אותך, שהוא בגישה שלך וקיבלת עליו את ההמלצות, וזה חקר שוק ולא ניכנס, הוא מ-day one יוכל גם להוביל את הצוותים שלך, בייחוד את האדריכלים שלך, ולעזור לך לבנות את המערכת שלא יפספסו, אם הוא יודע, וזה, ומנהלי פרויקטים אמורים לדעת, בגלל שיש להם גם ניסיון בבנייה, גם ניסיון בתכנון, ולעשות את, ולבנות את כל המערכת. אז זה טיפ שאני נותן, ובואו נמשיך בדרך.
אוקיי, אז כן, אז מה שחשוב זה קודם כל, בעיניי, כמו שאמרת, להגיד מה, לחשוב עם בת הזוג, עם בן הזוג, לא משנה, אבל מה חשוב לכם? חשוב לכם חדרים גדולים, חשוב לכם חדרים קטנים, חשוב לכם מטבח גדול, אתם בכלל אוכלים רק בחוץ, אז לא חשוב המטבח, חשוב אולי חדר פלייסטיישן, כל חדר כושר בבית, לא חדר כושר בבית, לא יודע, כל דבר. זה דבר ראשון. והדבר השני זה באמת להבין היטב כשאתם מראיינים אדריכלית אחת או אדריכל אחר, להבין מה בעצם המוצר שאתם הולכים לקבל. כי יש כאלו, כמו שאמרתי, שנותנים לך דבר אחד בסיסי, ואחרי זה צריך גם מעצבת פנים, וצריך גם עוד דבר ועוד דבר, ויש אחרת שתעשה את הכל. אז ברור שיהיה פערים במחיר, אבל אם לא הבנת שאתה מסתכל על שני מוצרים שונים לגמרי, אז לקחת את זאת שהייתה יותר זולה, ואחר כך תצטרך לקחת עוד מישהי, ויכול להיות שבסוף שילמת גם יותר, אבל זה ששילמת יותר זה לא הדבר הכי גרוע. הדבר הכי גרוע זה שיכול להיות חוסר התאמה, כי מי שעושה את העיצוב פנים, היא כבר קיבלה בית מוכן, עם שקעים במקום מסוים, עם חיבורי תקשורת במקום מסוים, ואז יש לה כבר אילוצים. לעומת זאת, אם המתכננת המקורית לקחה על עצמה גם את הריהוט, אז היא כבר יודעת איפה לשים את השקעים, בהתאמה לריהוט שהיא תכננה אחר כך.
כן. עכשיו, אם כבר דיברת על תקציב, ודיברת על עלות התכנון, חשוב מאוד להגדיר תקציב. זה בסיס, וזה יכול להיות הבדל של כן יכולת להקים פרויקט או לא יכולת להקים פרויקט. לשים יש לנו, ואנחנו הלכנו והסתכלנו וראינו בווילה בהרצליה פיתוח, שכל הווילה היא חלונות אלומיניום, כולה, כל הקומה מוקפת רק אלומיניום עם הדלתות האבות האלה והגבוהות האלה, וזה נראה מרשים, אתה יושב בבית ואתה חי את הבריחה ואתה חי את הכל. אבל התקציב שלנו נמוך, אז אנחנו לא יכולים לעשות את זה, בגלל שאנחנו צריכים להבין שאלומיניום זה, או פתחים כאלה, זה דבר מאוד מאוד יקר. אנחנו חייבים להגדיר, ואחרי שהגדרנו את כל הצרכים שלנו, לתחום את הכל בתחום של תקציב. כדי שהאדריכלים, האדריכלית, האדריכל, זה לא משנה, ידע להכיל את כל הרצונות שלנו, אם אפשר, בתחום הכסף שאנחנו יכולים לשלם. הרי אם הוא יתכנן לנו משהו שאנחנו לא יודעים לבנות אותו, או לא יודעים לממן אותו, ויהיה לנו את היועץ המשכנתאות הכי חרוץ, לא נקים את הבניין.
גם זה, וגם נניח שיש לנו כסף, ועשינו פתחים גדולים, והכל טוב, רק האדריכלית לא ביקרה בשטח, היא רק ראתה תוכנית של השטח, והיא לא ראתה שזה מול השמש, וזה אולי נראה יפה בחמש אחר הצהריים, אבל כל היום זה גיהנום בתוך הבית הזה, בגלל שאנחנו עשינו חלונות ענק מול שמש. אז כן, אז זה נורא נורא חשוב. גמרנו את שלב התכנון, יש, כמו שאמרתי, את הגישור מול הרגולטור, בקשה להיתר בנייה, שזה למעשה תהליך שעוברים. עכשיו אני יכול לומר בצורה רשמית, אחרי שאני כבר עברתי יותר מחצי מהבנייה, שהתהליך הזה מבחינת משך זמן יותר ארוך מהבנייה עצמה, וכל מי שמדבר על יוקר הבנייה, אז שיחשוב כמה, אם זה בבית פרטי, לוקח יותר זמן, כמה זה בבית קומות, וכמה הקבלן משלם לאותו צוות שצריך לעבוד מול העירייה ומול המנהל וכל האלה בשביל להתקדם, וכמה ריבית
עדיין,
הוא משלם.
וזה עדיין בלי טבע, זה כן. בבנייה לפי מה שמותר.
בדיוק, כן, כן. שבעצם אתה שואל את עצמך, למה בכלל היה צריך היתר? הרי כשאני מקבל תרופה מהרופא שלי, אף אחד לא אומר, אנחנו נבדוק את המרשם עכשיו. סומכים עליו שאם יש לו רישיון לעסוק ברפואה, הוא נותן מרשם טוב. למה לא לסמוך על האדריכלית ועל המהנדס שהם יעבדו לפי החוק? ואם לא עובדים לפי החוק, להכניס אותם לכלא אחר כך. למה צריך שנה לבדוק את זה בפועל זה בטח מישהו השקיע בזה פחות מיום במצטבר, כן? אבל זה לקח שנה התהליך. אז כן, יש על זה הרבה אפשר לדבר על הדבר הזה.
אתה יודע שמי שפעל בזמנו...
ואתה יודע, אני מאשים לא את הרשויות, אני מאשים את הציבור בסיפור הזה, כי כשהציבור הולך להפגין ומבקש הגרלות, אז הפוליטיקאים עושים פעולות גדולות. אם פוליטיקאי יבוא ויגיד, אני מוריד רגולציה ומצמצם את הזמנים ב-10%, כולם יצחקו עליו, אבל 10% ועוד 10% ועוד 10% זה ים של כסף בסוף.
התחלתי להגיד לך שמי שהוכיח שאפשר לעשות הכל מהר, זה היה בזמנו מאיר שטרית, שהוא היה ראש המועצה, ראש העיר, אני לא זוכר מה זה היה שם, הוא החליט שהוא נותן, ב-no time הוא נותן רישיונות, והכל עבד, הכל עבד נהדר. אתה יודע, אנחנו לא ניכנס לזה בגלל שאני לא רוצה לבזבז פה זמן יקר של הפודקאסט הזה, אבל גם טאבה, גם שינוי טאבה, שזה אחד הדברים הכי ארוכים, 13 שנה לוקח לעשות שינוי טאבה בישראל, ושזה אבסורד, כן? וזה מה שגם תוקע את הקרקעות, אם כבר אנחנו מדברים על זה, אתה יודע שאפשר לגמור טאבה בשנה. לפי תיקון 46 לחוק, ברגע שאפשר להגיש גם לוועדה מחוזית וגם לוועדה מקומית, במקביל, ויש לוועדה המחוזית, המקומית, זמן מוגבל לדון, ואז המחוזית צריכה לדון, ויש לה זמן מוגבל, זה תהליך שיכול. הבעיה שאין תנועה ואין ניהול נכון של הרשויות המקומיות, וזה דברים שעומדים באוכרנו, וזה הסיבה שהיום צריכים חבר'ה בפרדס חנה לשבת, שיש מעט בנייה, יש מעט בנייה, יש עליית מחירים, אבל בוא נתקדם ב...
אוקיי, גמרנו לקבל היתר, ואז יש את המגשר השני, שזה באמת מנהל הפרויקט, ותכף נדבר על זה, כי זה לא חייב להיות מנהל פרויקט, אבל יש איזשהו גורם שהוא הופך את הפיסת נייר באורך של 5 מטר נגיד, הגרמושקה, הוא מסתכל עליה והוא הופך אותה ללוקח לבנים ומלט והופך את זה לבית. יש כמה אפשרויות לעשות את ההפיכה של התוכנית לבית. אפשרות ראשונה זה להתייחס לזה כמו לדירה מקבלן בעיר בבית משותף. לקחת קבלן מפתח, הוא מסתכל על התוכנית, אומר כמה זה יעלה, ואנחנו משלמים לו את הסכום הזה. אם זה עלה יותר, זה בעיה שלו, נניח. אם זה עלה פחות מבחינתו, אז זה הרווח שלו. הוא זה שאמור לדעת לתת מחיר נכון. מטבע הדברים, הוא לוקח פה סיכון מסוים, ולכן הוא את הסיכון הזה מגלם במחיר. זה כבר עניין של מקצועיות, לתת הערכת מחיר שמצד אחד הוא יזכה בפרויקט ומצד שני הוא לא יפסיד כסף, וזה לא באמת שהוא יפסיד, הוא בסוף אתם תוכלו אותה, הוא ילך באמצע נניח או משהו כזה. אף אחד לא רוצה להגיע לבתי משפט ולהעביר שם עוד כמה שנים. אז אפשרות ראשונה זה באמת קבלן מפתח, זה אמור לתת את הראש הכי נקי לאנשים, ובתמורה לזה משלמים איזשהו אקסטרה. האפשרות השנייה זה מנהל, לזכור מנהל פרויקט, הוא מביא בעלי מקצוע. זה שונה מהאפשרות הראשונה של הקבלן, הרי גם הקבלן לא באמת בעצמו, הוא גם איש מיזוג, גם איש אינסטלציה וגם איש חשמל ורצף, הוא מביא אנשי מקצוע. ההבדל בין שני המקרים זה שהמנהל פרויקט מקבל מאיתנו משכורת חודשית נניח, מביא אנשים ואנחנו משלמים לאותם אנשים, הוא עושה את המסע ומתן בין כמה גורמים, צריך שלד, אז בין כמה קבלני שלד, צריך אינסטלציה וחשמל, אז בין כמה חשמלאים ושרברבים וכן הלאה. כל פעם אנחנו משלמים לאותם אנשים, ולאט לאט הבית מתקדם. יש לנו פה סיכון, כמו עכשיו, שפתאום קיבלתי מכתב שמחיר הבטון התייקר ב-18%, הברזל התייקר, כל מיני דברים התייקרו, אז יש לנו איזשהו סיכון מהסוג הזה. מהצד השני יש לנו גם אפשרות שזה לא יקרה, והרווחנו את אותם שולי ביטחון שהקבלן מפתח לקח על עצמו. התפקיד של מנהל הפרויקט, ופה זה נקודה נורא נורא חשובה שאני רואה אצל לקוחות שלי, שזה לא תמיד קורה, התפקיד של מנהל הפרויקט הוא להיות, להסתכל על התוכנית מאוד מאוד בתשומת לב, ולשבת עם המתכננת בצורה מאוד מדויקת מבחינת מפרט ומבחינת הבנה של בדיוק מה היא רוצה. דיברת על אלומיניום, דיברת, אפשר לדבר על סוג ריצוף, אפשר לדבר על 1001 דברים, על אם בחוץ יהיה טיח או שיהיה חיפוי אחר, הכל. כי אם הוא עושה את עבודתו נאמנה והמתכננת נתנה כתב כמויות טוב, אז הוא צריך להיות זה שבסוף אומר לנו כמה יעלה הבית.
אני חייב לקחת כאן רגע את השרביט, ואני רוצה להגיד לך משהו. אני דווקא בניגוד אליך, חושב שמנהל הפרויקט נחוץ לנו בשני האירועים. גם אם אנחנו לוקחים קבלן מפתח, וגם אם אנחנו לוקחים קבלנים, ואני ידוע כמי שתומך, וגם אפשר לשמוע את זה בפודקאסטים, בקבלן מפתח, ואני עצמי שבניתי כבר כמה פרויקטים, ולא של דירה, לא של בית קרקע, אלא של בתים, לקחתי קבלני מפתח, ואני מנהל פרויקט. וכאן אני רוצה רק לחדד את הדברים, אתה אמרת דברים מאוד חכמים ומאוד נכונים, אבל מעבר למתכננת, יש לנו עוד מתכננים. יש לנו מתכנני אינסטלציה ומתכנני חשמל, וכאן החידוד שאני רוצה לתת זה שבעצם תפקיד מנהל הפרויקט זה לרכז את כל המתכננים, לרכז את כל המתכננים, לוודא שיש התאמה בין התוכניות, שכל התוכניות מדברות אחת עם השנייה, ושיש את הפירים המתאימים לחשמל, ויש את הפירים המתאימים לאינסטלציה, ושיש את המעברים הנכונים בין המערכות, ושהכל עובד כמו שצריך, וזה חלק מהעניין. בניגוד לגב מה שאמרת על כתב כמויות, אני אקרא לילד בשמו, ההגדרות שנותן המנהל פרויקט, זה הנושא של המפרט הטכני. שהמפרט הטכני בעצם כולל את הוראות הביצוע, וכולל את החומרים, את הסוגי חומרים, החל מדגם הברז, דגם הדלת, דגם הריצוף, ואופן הביצוע של הריצוף, איזה שכבות טיט, איזה שכבות גבס, איזה שכבות איתום, ואיך לעשות את זה נכון, ואלה הגדרות. מה שאמרת נכון, וזה באמת להחלטה של אנשים, שיש אנשים שלוקחים את המנהל פרויקט כגורם על, שיושב על הקבלן ביצוע ושומר עליו שיבצע, אוקיי? או שיש את האנשים שאומרים למנהל הפרויקט, שמע, באמת תיקח מזכורת, תביא לנו את בעלי המקצוע, בסופו של יום זה דומה.
כן, זה, יש מושגים שונים לערך אותו דבר, מפקח בנייה או מנהל פרויקט או...
מפקח כן, בנייה בדרך כלל, כן, אתה כן, צריך
כן,
גם.
כן, כן, אז כן, אז זה בדיוק העניין.
יכול להיות שהבן אדם שבא לבית יהיה מנהל הפרויקט, אם יש לו את הידע, והוא ייקח רק מפקח ביצוע, הנדסאי כן. או מהנדס.
כן. והאפשרות האחרונה שיש כאלה שבוחרים בה כי היא הכי זולה לכאורה, ואני חושב שהמילה לכאורה היא פה מילה חשובה, זה אומרים אני אביא אנשי מקצוע, זאת אומרת אני רימון, יודע לבחור קבלן שלד, אני אשב עם כמה, אשמע מי הכי טוב, אני אביא אולי גם את אבא שלי ונבחר קבלן שלד, ואחרי שיבחר קבלן שלד, הוא יגמור, ילך, אנחנו נביא קבלן אינסטלציה ונביא קבלן זה. תשמעו, מי שאוהב הרפתקאות ואוהב טיפוס ערים ואוהב התרגשויות בחיים, אז יכול להיות שזה שיטה שמתאימה לו. אני חושב שבכל יישוב שבו בונים בתים פרטיים, אפשר לראות כמה בתים שנשארו ברמת השלד. נראה לי שזה דבר שמתאים. אני לא חושב שיש היגיון בהשקעה של נגיד 2 מיליון שקל שאתה עושה אותה פעם ראשונה בחיים ואתה חושב שתעשה אותה לבדך כי תחושת הבטן שלך אומרת שתדע לבחור אנשי מקצוע טובים או משהו מהסוג הזה. זה נראה לי רעיון גרוע. בסדר, אנשים הרבה פעמים חוסכים יועץ משכנתה, חוסכים מנהל פרויקט, חוסכים
מתווכים,
חוסכים עורך דין, כי החוזה נראה להם חוזה סטנדרטי, וכן, ובסוף לפעמים זה עובד, אין לי מה להגיד, ולפעמים זה לא עובד, והשאלה היא בכל מקרה ומקרה, זה מה מחיר הטעות. כי אם מחיר הטעות שלא נעזרת ביועץ השקעות וקנית ב-10,000 שקל מניה לא טובה, אז 10,000 שקל זה לא ביג דיל. אבל אם אתה שילמת 2,000,000 שקל וקנית בית, קיבלת בית שהוא לא טוב, אז או גרוע מכך, בכלל לא הספקת, לא הצלחת לגמור את הבנייה, כי לא הכרת עקרונות בסיסיים, וזה במקום 2,000,000 זה הפך ל-3,000,000, ולא יכולת לעמוד בזה, וזה יכול להגיע גם לגירושים בלי שום בעיה. אומרים שבנייה זה אירוע שהוא יכול להיות גם מסובך בהרבה היבטים.
אני חייב לעצור אותך, בגלל שאנחנו מתחילים להתקרב לסוף הפודקאסט, ודיברת על בתים שלא גמורים, אבל חשוב שנזכיר, וזה באמת חייב להיות הפינאלי. שואלים אנשים, אוקיי, איך אנחנו מממנים את זה? אני הולך לבנות בית, ואני צריך לקחת הלוואות מבנק. עכשיו, אני לא יודע אם אני במשכנתא, אני לא יודע איך אני עושה את זה. אני צריך, אמרת, 2,000,000. איך אני מביא 2,000,000? איך אנחנו בונים את המימון מול הבנק?
אז קודם כל, ברגע שלקחנו אנשי מקצוע טובים, שנתנו לנו עומדן טוב, ואני שומע המון שאנשים אומרים, כן, אמרו לי 1,800,000, אבל תמיד זה עולה יותר. למה זה תמיד יעלה יותר? זה תמיד, כשאתה קונה דירה מקבלן, זה לא תמיד עולה יותר. אתה קבעת בחוזה מה המחיר, אז למה שבבנייה ככה זה תמיד יעלה יותר? זה תמיד יעלה יותר כי לקחת אנשים שעשו על בערך, כי שילמת להם מעט, נניח.
אנשים שיהיו בסדר.
וכן, כן, ואמרו לך, נסתדר על המעם, וכל מיני דברים כאלה, ואחרי זה, זה עולה לך יותר ממה שחשבת שזה יעלה. אז לא, אתה לוקח אנשים שנותנים לך הערכה שהיא הערכה טובה, וברגע שיש הערכה שהיא הערכה אמינה, אז זה כמו לקנות דירה בפתח תקווה, דירה יד שנייה, וכמו לקנות דירה מקבלן, הכללים הם אותם כללים. הדבר היחיד ששונה זה שיש לנו למעשה שתי עסקאות, עסקה של קניית המגרש ועסקה של בנייה. אם מצליחים את המגרש לקנות מעון עצמי, זה הכי פשוט. אם צריך משכנתא גם למגרש, אז זה שתי עסקאות נפרדות למעשה. אבל העקרונות הם אותם עקרונות. אם זה דירה ראשונה, אז אפשר עד 75% מימון. דירה שנייה עד 50%.
כן, אבל איך זה עובד? אני עכשיו רוצה לקנות את המגרש. ונגיד המגרש עולה סתם לצורך העניין 500,000 שקל. ואני צריך להתארגן לקנייה. יש לי עכשיו, אני מחזיק בעון עצמי, זו דירה ראשונה שלי, אני מחזיק בעון עצמי 600,000 שקל. איך אני אחלק את זה עם החלק שאני גם צריך לבנות? זאת אומרת, יש לי עוד נגיד 1,500,000 לבנות, אוקיי, עוד 1,500,000 לבנות, סך הכל עלות הפרויקט 2,000,000 שקל. איך אני מנהל את ה-600,000 שקל? אני לא מדבר על הכסף של מיסים, תתעלם ממנו. 500,000 הקרקע, 1,500,000 הבנייה והתכנון, איך אני מתנהל בכספים?
לא, זו שאלה מצוינת, ואני לא אתעלם מהעניין של עלויות של עד הבנייה, כי זה חשוב. כי למעשה, אם ניקח את מה שאמרתי קודם, אז יש לנו 500,000 הקרקע, 600,000 בכיס. הכי קל זה לקחת את 500,000 איתם לקנות הקרקע, ויש בזה גם היגיון. הבעיה היא שצריך לזכור, אנחנו, נגיד יעלה לנו, וזה סדר גודל של מחירים, אחרי שקנינו את הקרקע, עוד 100,000, עד שאנחנו יכולים להתחיל לבנות, בסדר? התכנון והקבלת היתר זה עוד 100,000. כן, כן. ואז מה שקרה זה שקנינו את הקרקע, גמרנו את כל האגרות והתכנון, ואנחנו רוצים להתחיל לבנות. נטיית הלב שלנו היא עכשיו, נגמר לנו הכסף, אנחנו רוצים משכנתא. הבנק רוצה מאיתנו סוג של הצהרת רצינות בשביל הבנייה. הוא אומר לנו, אני מוכן לתת לכם עכשיו משכנתא של 1,500,000. דיברנו 25% או 75% משכנתא, הכל טוב, אבל תראו לי שאתם באמת בונים. איך נראה לו שאנחנו באמת בונים? נשים יסודות בקרקע.
צריך כסף.
עכשיו, אין לנו כסף ליסודות בקרקע, והבנק נותן משכנתה אחרי שיש יסודות, ואז אנחנו פתאום בלי אוויר, כמו איזה תובע שמפרפר, אנחנו, אז או שהקבלן הולך איתנו, והוא כבר מכיר את הסיפור, ואומר, אוקיי, אני אתן לכם אשראי של 3 חודשים, או שלא, ואז אנחנו תקועים, צריכים לבקש מההורים, או מחברים, או אני לא יודע מה. וכבר נתקלתי, ופה זה נקודה חשובה, כי כבר נתקלתי בסיפור שבסיטואציה כזאת, באמת מישהו בא לבקש משכנתה ואישרו לו את המשכנתה, אבל הוא בינתיים מתקדם, ובשביל להתקדם הוא לקח הלוואה. ואז הבנק אמר, אוקיי, אני מוכן להעביר לך את הכסף, אבל תביא לי את הדפי חשבון בנק המעודכנים. הביא את הדפים המעודכנים, ראו עוד הלוואה. אמרו, רגע, זה עוד הלוואה, אנחנו צריכים לאשר את המשכנתה מחדש, כי יש עוד הלוואות שלא היינו ערים אליהם. לקח עוד חודש עד שאישרו, בינתיים הוא לקח עוד הלוואה. נכנס לאיזה מין לופ כזה של...
לא, אז מה שחשוב אבל, בוא נגיד מה כן, לא סתם נסיתי את הדוגמה הזאת, שהיא ממש מסודרת כזאת, שיש לנו 600 אלף שקל, 500,000 על הקרקע, 1.5 מיליון על הבנייה ועל ההקמה, איך אני מתנהל? זאת אומרת, האם אני משלם עכשיו 500,000 שקל לקרקע, 100,000 שקל, ואז אין לי את הכסף להתחלת בנייה, או האם אני מממן גם את הקרקע, בנגיד 50% ומשעבד אותה, או אם, האם השיעבוד שאני אעשה גם ימנע ממני אחר כך את היכולת לבנות? איך יקרו הדברים?
אז יש פה, זה לא כזה פשוט, אז קודם כל, זה גם עניין של התנהלות אישית, כי אם אמרנו שמקבלת הקרקע עד תחילת הבנייה עוברת שנה, אז השאלה מה המשפחה עושה בשנה הזאת. יש כאלה שחוסכים כל חודש 5,000 שקלים, אז בסוף שנה יש להם 60,000 שקל, יהיה להם בשביל לשים יסודות, נניח. יש כאלו שהם לא מצליחים לחסוך בשנה. אם הם לא מצליחים לחסוך, יהיה להם גם קשה לשלם את המשכנתה, אם הם ייקחו משכנתה מההתחלה. אז זה לא חד משמעית, צריך לעשות את הדברים בצורה מותאמת. אבל כן, יש לנו אפשרות לקחת משכנתה כבר בקניית השטח. הבעיה היא שהדבר הזה מגביל אותנו לבנק אחד ברגע, בשביל 200,000, נגיד שהיינו צריכים לקנות את השטח, עכשיו אנחנו על כל ה2 מיליון של הבנייה כבר די מסונדלים לבנק אחד, וזה לא מצב רצוי. לכן באמת הכי טוב זה אם הצלחנו לצבור מספיק עון עצמי בשביל השטח. בפריפריה זה סביר, סך הכל בנייה בפריפריה ובמרכז היא דומה, השטח זה ההבדל הגדול בתל אביב, אם רק הקרקע עולה לנו 3 מיליון שקל, אנחנו בבעיה יותר גדולה.
ממש.
אז אל תבנו בתל אביב, זה השורה התחתונה.
אז בואו נגדיר את זה, בעצם אנחנו הולכים למימון שנקרא מימון ביטחונות במקרה הזה, שאנחנו נותנים לבנק את הקרקע ואת כל מה שצמוד אליה, ואני חושב שהלקח שאנחנו עכשיו לקחנו מפה, זה א', להשאיר שפילים, לא לסגור את עצמנו ולעשות תוכנית, ואני חושב שכאן אחד הדברים שחשובים זה להגיע לאנשים שיודעים להוביל אותנו במימון של קרקע. זה לא ללכת ליועץ משכנתאות שבחיים לא ליווה פרויקט של בנייה, אלא גם אני שבניתי, ואני אמנם בניתי בניינים, אבל בניתי אותם כליווי ביטחונות, שהצמדתי את הקרקע וכל מה שקשור אליה וכל מה שצמוד אליה לבנק נתתי, אבל כל דבר הייתי צריך להתקדם, ויש לנו דוחות אפס שאנחנו צריכים להגיש, שאת הדוחות האפס מגיש מהנדס שזאת מומחיותו, ודוח אפס למי שלא יודע זה הדוח שבודק את עלויות הפרויקט ואת השווי שלו ובודק את כל הזה בירידה לרזולוציה מאוד מאוד מדויקת. אז כמו שרימון אמר, אל תקלו ראש בחשיבה מה ההוצאות של הפרויקט, ובטח לא תשתמשו בדבר הנורא הזה, כמה אלפי דולר, כמה עולה מטר בנייה, אלא תתמחרו את זה כמו שצריך עם בעל מקצוע, ותרדו לדיוק. ואז שאנחנו באים ואנחנו בונים את התוכנית, הנה קיבלנו טיפ החיים, הבנק ירצה מאיתנו את הכסף להתחלת השלד, אז בבקשה, תשאירו את השפיל הזה, ואם צריך תממנו, ויכול להיות שכדאי לממן את זה עם כסף חיצוני, בכלל לא לשעבד את המגרש, כדי להשאיר את המגרש מספיק פנוי למימון, וצריך לתת לזה הרבה מאוד חשיבה, וזה לצורך העניין, צריכים לקחת כאלה מנוסים כמוך, שיבנו לנו את התוכנית.
כן, עוד שני נקודות מאוד חשובות בענייני בנייה, זה באמת אופן שחרור הכסף מהבנק כדי לא להגיע לבעיית תזרים. יכול להיות שהבנייה כולה עולה 2 מיליון, והבנק אישר לנו 2 מיליון, ועדיין אנחנו נסתבך. איך זה יכול לקרות? אז קודם כל חשוב להבין איך מחושב הערך של הבית בבנייה עצמית. בניגוד לבנייה, לבית רגיל שאנחנו קונים, שבה יש את חוזה רכישה, פה אין לנו חוזה רכישה. מה שיש לנו זה את עלות הבנייה ושווי המגרש. חיבור של שניהם זה מבחינת הבנק שווי הבית הגמור. נניח שביקשנו 50% מהפרויקט באמצעות משכנתא, כלומר, אם הכל ביחד 3 מיליון שקל, אישרו לנו משכנתא של 1.5 מיליון. זה לא שמהיום הראשון נותנים לנו 1.5 מיליון, ואז אנחנו יכולים לעשות איתם מה שאנחנו רוצים, כולל בדרך לנסוע לחול לאיזה נופש להירגע מהבנייה, אלא השמאי יאמר לבנק למעשה, מה הערך של הנכס שלנו בכל שלב. בהתחלה יש לו ערך של מגרש פנוי, 1 מיליון, אז הבנק יהיה מוכן לתת לנו 0.5 מיליון. שמנו שלד, הערך טיפה יותר גבוה, אנחנו יכולים לקבל, לאט לאט אנחנו למעשה משביחים את הערך שהבנק יכול למכור, כי הרי הבנק בכל רגע נתון חושב במונחים של אם באותו רגע, כולל באמצע הבנייה, הם לא ישלמו, מה אני יכול למכור בשוק החופשי? אז לא להגיע למצב שבאמת השתמשנו בכסף לא לבנייה, למשהו אחר, ופתאום כשאנחנו צריכים להתקדם, אין לנו כסף, והבנק לא משחרר לנו עוד כסף, כי אנחנו לא מראים עוד התקדמות נוספת בבנייה.
טוב, תקשיב רימון, אתה לא תאמין, אנחנו כבר 51 דקות בפודקאסט, ואתה יודע שבדרך כלל זה עד 40 דקות, 45 דקות. תקשיב, אני חושב שמה שאנשים צריכים לקחת מהפודקאסט הזה, מעבר לרוחניות שהתחלנו איתה, צריכים להבין שצריכים לדעת לבנות את הסיפור נכון. ואני אומר את זה בכל הדברים. הסיפור הנכון זה איך, מה אנחנו רוצים שיהיה, ומה יש לנו ומה אין לנו, ומה החלומות שלנו. זה הסיפור הראשון. הסיפור השני זה איך אנחנו, מה יש לנו מבחינה כספית, מה התקציב שלנו, איך אנחנו יכולים לממן את זה. ועם הסיפורים האלה, אנחנו צריכים ללכת לבעלי המקצוע הטובים ביותר, הטובים ביותר, שיתרגמו את הסיפור שלנו לעשייה בשטח. מצד אחד זה המתכננים, שאתה לא סתם נתת על זה דגש, כי חצי פודקאסט, והמתכננות שלך, זה גם החוויה האישית שלך, וזה נכון, בגלל שגם לי יש את החוויה הזאת, ואפשר לשמוע את זה בפודקאסטים שלי, ובהמשך זה המימון. וצריכים ללכת לאנשים שהראש להם פתוח, שעשו את זה כבר, שיש להם ניסיון בדברים האלה, בכל התחומים האלה, ולעטוף את עצמנו, כמו שאמרתי, במנהלי פרויקטים וביועצים ובכל הדברים, ברמה הכי גבוהה ולא לחסוך. אני לא אומר לשלם בפזרנות, ואני לא אומר לא לעשות מסעים ומתנים, אבל לעשות את זה עם כבוד, לתת לאנשים את המגיע אליהם, לתת להם את המוטיבציה לעבוד, ולבחור את האנשים שיודעים להקשיב לכם ולעשות את זה. אז רימון יקירי, עצוב לי שנגמר הפודקאסט, ושתכף אני אמשיך בדרך ואסע הלאה, אבל אני חושב שאנחנו נמשיך פעם בכמה חודשים לעשות עוד פודקאסט ועוד פודקאסט, ואם לא אני סתם אבוא לשתות איתך אספרסו וליהנות פה מהאוויר בחוץ ובחברה שלך נעימה. אז המון המון תודה שהערכת אותי, והמון תודה על האיש המיוחד שאתה, שמשלב רוח ועשייה.
תודה על ההקשבה, היה כיף.
וכמו תמיד, נהניתי, ואני כבר מחכה לפעם הבאה.
תודה, תודה.